שלום לכולם. אנחנו מדברים בדרך הטבע על ענייני מנהיגות. לקחתי את משה רבנו, נדון על מנהיגותו, ויש כאן מספר פרקים שיש צורך לראות. אני מכוון לא לפרקים קפיטל אלא לפרקים בחייו שבהם אני רוצה לבחון את זה. ונדבר קודם על מבחן המנהיגות הראשון. דומה שיש לו משמעות וגם השפעה קריטית על המשך הדרך. זה מה שנאמר, ויהי בימים רבים ההם, ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלותם, ויפן כה וכה תותרבם, ויפן כה וכה וירא כי אין איש, ויך את המצרי ויתמנהו בחול, ויצא ביום השני והנה שני אנשים עברים עצים, ויאמר לרשע למה תכה רעך, ויאמר מצווך איש שר ושופט עלינו, איש שר ושופט עלינו, על הורגני אתה אומר כאשר הרגת את המצרי, וירא משה ויאמר אכן נודע הדבר. שני הסיפורים שיש לנו כאן נראה על פניו שלא סיפורים מקריים, אלא סיפורים שמהווים את המיניאטורה של מנהיגותו של משה באופן כללי. הסיפור הראשון זה איזושהי מיני יציאת מצרים. כלומר, מצרי מכה יהודי, משה מכה את המצרי ומציל מתחת תחתיו, ומציל מתחת שוטו את היהודי. בסופו של דבר זה גם מה שמשה רבינו עשה בגדול. הוא היקה את כל מצרים, 10 מכות, קריאת ים סוף, והציל מתחת מקלם את היהודים. היום השני ניתן לראות בו מיניאטורה של המפעל השני של משה רבינו, הלא הוא מתן תורה. אם נלך על פי דברים מאוחרים יותר, אז גוי שבא להלל הזקן ואמר לו, למדתי את כל התורה כולה על רגל אחת, אמר לו, מה ששנו עליך אל תעשה לחברך, זו התורה ואידך פירוש הזיל גמור, השאר זה הפירוש, לך תלמד. בווריאציה אחרת אנחנו קוראים את זה מרבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. אבל באופן כללי ניתן לראות את המצב הזה שאדם מכה את רעהו, ומשה רבינו עוצר ואומר, רשע, למה תכה רעך? ניתן לראות את זה כמהדורה הראשונה של הכלל הזה בתורה. מה המשמעות הכלל הזה דווקא להבנת כל התורה? זה דבר שדורש שיעור מעמיק בפני עצמו. איך מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך, איך הדבר הזה ממצה את איסור שעטנז ואת איסור חלב ואת מצוות עלייה לרגל. כלומר, לכאורה כלל של ואהבת לרעך כמוך או דומיו ממצא, הייתי אומר, חלק מהתורה, 50% מהתורה. אבל מה עם ה-50% השניים? זוהי שאלה שעומדת בפני עצמה. אבל גם כאן נראה שהניסיון של משה למנוע את המכות האלה ואמירתו רשע למה תכה רעך, תוכחה שהוא נותן ליהודי עבריין, בכך ניתן לראות איזושהי מיניאטורה או הצגה מקדימה לקראת מתן תורה. וכאן אנחנו מדברים באמת על שני המפעלים הגדולים שלו, הוצאת ישראל ממצרים ומתן תורה. אין צורך לומר שלפחות האירוע השני נכשל. הוא קשור בטבורו גם באירוע הראשון, על הורגני אתה אומר כאשר הרגת את המצרי, וירא משה ויאמר אכן נודע הדבר, והוא בורח. מה טיב הדברים האלה? כלומר, לכאורה באמת אנחנו רואים שאין מתאים ממשה רבנו להנהיג את עם ישראל, אבל בינתיים יש לנו כישלון גדול. הייתי יכול להסביר איך ההתערבות השלישית שלו, פרשת הבארות, קשורה כבר בכניסתם של ישראל לארץ. על פי הבנתי, מה שקרה שם עם ויקום משה ויושיען, צריכים לשאול באמת, ויבואו הרועים ויגרשו, מדוע עשו את זה? דרך כלל אנחנו מבינים שיש כאן פרשה, עוד פרשה של מאבק על שוויון זכויות האישה. כן, כלומר, מאבק פמיניסטי, שאם אישה עומדת בתור, זה לא אומר שהיא צריכה מהר להידחף לסוף התור. כן, שעל זה משה רבינו נאבק כאן. זה פירוש טוב, אני לא בטוח שהוא נכון שם. אני נוטה לומר שהבנות גורשו מן הבאר לא בגלל שהן היו בנות, או בואו נגיד לא רק בגלל שהן היו בנות. המשפחה של יתרו הייתה בסך הכל נטע זר בסביבתה, זה אנחנו מוצאים לאורך כל המקרא. היא הייתה משפחת קייני, כלומר משפחה מדיינית, אבל שחיה בתוך שבטי עמלק. מוכר לנו גם מפרשת שאול, ויאמר שאול אל הקייני, לכו סורו רדו מתוך עמלקי, פן אוסיפך עמו, ואתה עשית חסד עם בני ישראל, בעל אותם ממצרים. יש לנו לדבר הזאת ראיות רבות. נלך למשלי בלעם, וירא את הקייני, וישא בשלום ויאמר איתן מושביך, ושים בסלע קיריך, וירא את עמלק, וישא משלו ויאמר, ראשית גויים עמלק ואחריתו עדי עובד. דומה שגם התפר שבין שתי הפרשיות שלנו מסביר את זה. זה קצת חורג מן השיעור, אבל לא יודע, יש משהו שקצת ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שכחו גבורתו מלא עולם. בדרך כלל משתדל לחכות לאיזשהו ברק שהלב שלי ידפוק קצת. זה יהיה ממש, לא, זה משהו רע ששואלים לרחוק. אז כרגע רק נמצא במקום שקצת רגיש מבחינה ביטחונית, שומעים כזה רעש והגג, אז לא יודעים בדיוק כבר לחשוב. אבל אני חושב שכשקוראים את תחילת הפרשה שלנו, יש משהו שקצת סיבה להרים גבה. יש לנו תיאור מאוד מאוד נרחב של הפגישה בין משה לבין חותנו, והשטח ואיש הכלו, איש הלו איש לרו לשלום וכו'. שאלה, נו, האדם נפגש עם חותנו, ונפגש עם אשתו, ונפגש עם שני בנם. מה יותר טבעי מפגישה לבפית ושבלכם ועליכם שלום? למה אנחנו כאן צריכים להקריב בזה? אז אפשר להכניס פה את כל הבדיחות על היחס בין חתן לבין חותן, ולהגיד שאולי יש פה חידוש, וזה אחת כמה וכמה עם זאת, אתה חותנת. אבל אני אומר, מעבר לזה, מה כל כך התורה צריכה לפרט? איך הם נפגשו, ואיך הם התחמקו, ואיך היה נחמד, ואיך ישבו, מעבר לכל הדברים האחרים. דומה שהמדרש בפסיקתא שם לכך לב, לא ברור אם בדיוק בגלל זה הוא אומר את זה, אבל מופיע שם משהו שיכול לשפוך אור מעניין על המקראות. כתוב בו, יתרו היה מוכתב בהסתרתיות של עמלק. וכשניצחו ישראל, בא ועשה עמהם שלום. כלומר, יתרו מופיע כאחד משרי הצבא של עמלק, שנלחם עם ישראל. אחרי שניצחו, בא ועשה עמהם שלום. מכאן ניתן ללמוד אולי כמה דברים. דבר ראשון, אולי על כך שהיחס הטבעי בין יתרו לבין עמלק היה אמור להיות יחס של איבה. שוב, אני פעם הגעתי לשכונה חרדית, הגעתי לבית וגן לשבת. אז פוגש אותי שם איזה יהודי, טוב, שאלתי, מה אתה עושה פה? אמרתי, אני מתארח לשבת אצל חותני. הוא אומר, אתה מקיים מצווה גדולה. אמרתי שהוא רוצה להגיד משהו, שאלתי איזה מצווה, אז הוא אומר, ואכלת את שלל אויביך. כלומר, אבל אני לא מתכוון לדבר כזה, חס וחלילה, ואני חושב שכולנו אוהבים גם את החותנים שלנו וגם את החתנים שלנו, אבל צריכים לזכור שביחסי חתן וחותן, מה שהיה כאן, זה יחסי חתן וחותן אחרי הגירושין. כן? הרי משה שילח את אשתו, אחרי שנשא אותה ואחרי שחי אצל יתרו, פתאום מישיבות מסוימות שלא נדבר עליהם כרגע, שילח אותה ואת שני בניה, השאיר אותה משפחה חד-הורית בבית אביה. יש בהחלט סיבות טובות לתחושת נקמה ולתחושת שנאה ולכל מה שכרוך בזה. כן? אחר כך הוא מביא אליו את אשתו, וגם זה לא פשוט, כיוון שמיד אחר כך היה מתן תורה, וחזל מספרים לנו שפירש מאשתו, כלומר, לא היה שם תהליך של נישואין, צריך לראות, הסיפור הזה הוא סיפור די מסובך. נקרא פסוק בספר במדבר, ואלה תולדות אהרון ומשה, ביום דיבר השם את משה בהר סיני, ואלה שמות בני אהרון, הבכור, נדב ואביהו, אלעזר ואיתמר. כאילו יש כאן איזשהו פסוק שנמחק, ואלה שמות בני משה, גרשום ואליעזר, זה לא כתוב. הם נקראים ואת שני בניה. הם אפילו לא מתייחסים אליו. והחונים לפני המשכן, קדמה, לפני אל מועד מזרח, והחונים לפני המשכן, לפני אל מועד מזרח, משה ואהרון ובניו. שומרים לשמור את השם. משה יחד עם אהרון ובניו, אבל לא משה ובניו. בני משה חיים איפשהו במקום אחר. יש לזה פרשיות שלמות, אבל בזה אנחנו חורגים מהעניין שלנו. אני רק רוצה לומר, הייתה שם פרשה מעניינת של מפגש של חתן וחותן במקום שניתן היה לדבר על איבה. יתרה מזאת, יתרו היה משרי הצבא של המלך. והיה מפגש לבבי למרות זאת. מה שאומר שהמלך נענש לא רק בשל המלחמה עם ישראל, בשל המלחמה עם ישראל שלא חזר בו ושהמשיך. מי שנלחם באותה מלחמה עם ישראל, אבל הבין והגיע למסקנה ותיקן את דרכיו, יתקבל ויתקבל ברצון ובאהבה ובלבביות. כלומר, זה לא על איזשהו מעשה מקרי, האיבה עם המלאק, זה על איבה ממשיכה הרבה זמן. אבל אני אומר, בכל אופן, אם יתרו היה מוכתב בהסתתרתיעתו עוד של המלאק, כאמור, הייתה משפחת קני, שהייתה שם משפחה די זרה בתוך המלאק, וגם ברור ממילא מדוע דחפו אותם מהתור, אתם זרים. אתם לא מגיע לכם מהמים, אתם תעופו הצידה, מעבר לעובדה שיש כאן בנות, ומשה למעשה מנהל כאן את מלחמת המלאק הראשונה. הוא אומר, ייתכן שאילו זכינו, וגם במלחמה הזאת אתה מיניאטורה, אז משה גם היה מכניס אותם לארץ, וגם היה הופך להיות מלך, אלא ששם באותה מלחמה היה למשה איזשהו כשל, שלא ניגע בו כרגע, איש מצרי אמרו, והוא לא הודה בארצו, לא אמר שהוא יהודי, לא אמר שהוא בן ישראל, בגלל זה אמר לו הקדוש ברוך הוא שלא יכניס אותם לארץ. אבל שני הסיפורים הראשונים בכל אופן מדברים על שני המפעלים הגדולים שלו, גם מושעת ישראל ממצרים וגם מתן תורה. מה קרה עם זה? לאן זה הלך? זה הלך לזה שמשה רבינו מחלק שם פתקים בתור לבאר והופך להיות רועה צאן, ולך תדע לכמה שנים, להרבה שנים, אל תעשו עכשיו את החשבון כי יש לי חשבון אחר, אבל לא משנה כרגע הדבר הזה, להרבה מאוד שנים מנותק לחלוטין מעמו, מנותק לחלוטין מכל קשר יהודי. זה מזעזע מה שחזל אומרים לנו. אז ויהי בדרך במלון, ויבקשה השם, ויבקש עמיתו, ותיקח ציפורת צור, ותכרות את עורלת בנה. אז הזדמנות טובה, שכחתי פה, נו. ואנחנו נפתח קיצור של הפנם באמצע. זהו. סיום. הסיפור של חז"ל שמזעזע. הוא עשה הסכם עם יתרו שהבן הראשון הולך לעבודה זרה ולא יהיה נימול, וכאן הוא אפילו לא מעל את הבן השני הזה, וכשהוא יושב ויבקש עמיתו, אבל על איזה בן אדם אתה מדבר? זה כבר מתחיל יותר מדי להזכיר לנו את הרצל בימים הראשונים שלו, שלא אמר את הבנים שלו, ולכלל, מה מוכן שבן ילך לעבודה זרה? ופתאום המעמד בסנה, ואנוכי, ומשה רבינו המנהיג של עם ישראל. יש כאן איזושהי אמירה, היה פוטנציאל במשה רבינו. לא צריכים ללכת רחוק לנתמלא הבית אורה. אנחנו רואים מנהיג. ואיף אין כוב החוב, היה כי אין איש. מה זה היה כי אין איש? היה נוגס על איש אחד. היה שם נוגס על כל 500 אנשים. מה זה ואיפן פה, כוב החוב היה כי אין איש? צריכים קצת להיות רגיש ללשון המקרא. אגב, היא קצת הפוכה מהלשון שלנו בכמה וכמה דברים, אבל גם בדבר הזה. יש לנו שתי מילים שהן לכאורה נרדפות, אבל בתודעה הן לא נרדפות. איש וגבר. זה לא איש, זה ייצור ממין זכר. גבר זה, כן, אחד כזה חזק, אמיץ, גבר. האיש הזה הוא גבר. במקרא זה הפוך. גבר זה דווקא ביטוי של חולשה, אשרי הגבר אשר תהיה סגנויה, מי גבר יחיה ולא יראה מוות. המילה גבר מביאה איזשהו חוסר אונים. איש, זה מה שאנחנו קוראים גבר. אצלנו אנחנו נגיד, האיש הזה הוא גבר. במקרה אנחנו נגיד, הגבר הזה הוא איש. כן, זה בכל מקום. ויקיין איש במושגים שלנו, לא היה שם שום גבר. מה זאת אומרת לא היה שם שום גבר? המצרי מרביץ לאחד, וכולם, כל אחד סוחף מהר את הלבינה שלו, ולא מסתכל כדי שהוא לא יהיה השני שמקבל את המכה. ואבית, ואין איש, והשתומם ואין סומך, ותוש עלי מיני וזרועי היא שמחתני. כך אומר הקדוש ברוך הוא, כשהוא בא ורואה שאין פה אף אחד שמוכן לגאול את ישראל, אז בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא עושה את זה בעצמו. כן? זוהי המשמעות שם של איש. כאשר משה רבנו בהחלט היה לו פוטנציאל, כל הפוטנציאל הזה דאח לחלוטין. אחרי שהלשינו עליו. ובאמת, מה... כל הקשר שלו עם עם ישראל היה קשר בין 24 שעות. הוא בכלל גדל כמצרי. נפגש לראשונה עם עמו, והמפגש היה כל כך לא מלבב, כל כך לא מושך. מפגש שמי שהוא הציל אותו הלך להלשין עליו. הוא עזר ונטש והלך להיות חלק מעם אחר. עד שמגיעה ההתגלות. מה האמירה של התורה כאן? יש כאן אמירה. שרבנו יש לו פוטנציאל של מנהיג, ולא לדבר על התגלות, מהמנהיגות הזאת לא יצא שום דבר. שלא תחשוב לרגע שמי שיוצא אתך ממצרים זה משה, ולא שמי שנתן לך את התורה זה משה. על פי המיעוט הבנתי, זה שמשה הוא כבד פה וכבד לשון, ושאלו כולם, משה רבנו, דמות כזאת של מנהיג, למה הוא צריך להיות בעל מום? אז יש לנו אגדה עם האש, אני מכיר, אבל מה עומד מאחורי זה? מה שעומד מאחורי זה, שכשבני ישראל שומעים בהר סיני, קול צלול, ברור, חזק, מסוף העולם ועד סופו, אנוכי השם אלוקיך, אל תתבלבל. זה נשמע מתוך גרונו של משה, אבל אל תתבלבל, זה שכינה מדברת מתוך גרונו. כי אם הוא היה מדבר והיה נשמע, לא, נמשיך הלאה. הוא כבד פה, הוא כבד לשון. נשמע כאן קול ברור וחזק מתוך גרונו של משה, דע לך, שכינה דיברה מתוך גרונו. אם היד שלו בשלב מסוים הופכת להיות מצורעת, והמטה שלו הופך להיות נחש, זה בא לומר, בעיקר את הדבר השני. מישהו הפך את הנחש למטה, מישהו הפך את היד המצורעת ליד בריאה, ושהיא תבטא יום אחד את היד החזקה ואת הזרוע הנטויה. וכאן אני באמת מגיע לשלב הראשון, של השלב השני, של משה רבינו פרק ב', שאני אעמוד בו על פסוק אחד. ששברו עליו ראשונים את השיניים והגיעו מזה למחלוקות ולשריפות ספרים גדולות ודברים שלא היו פשוטים בכלל. הרמב״ם כידוע אמר שהקדוש ברוך הוא אין לו דמות הגוף ואינו גוף. ראשונים רבים חלקו עליו, גזרו שריפה על ספריו. רבי שלמה מנהר, כן, היה הגדול חכמי מונטפליאר, באותה תקופה גזר את השריפה. אמר שהרמב״ם מוקר כתובים מפשטם והביא כמובן את הפסוק ויהיה ישראל את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים. וחז"ל מדברים איתנו אפילו על יד של חמש אצבעות. מכירים את החשבון, נכון? במצרים אצבע אלוקים, כאן יד, אמור מהדה, במצרים לקו 10 מכות, הרי הם לקו 50 מכות. או כל כפולה אחרת של 5. כלומר, חז"ל לא צפרו ביד הזאת אצבע, אבל כאן יש 5 אצבעות. רמב"ם מסביר יד שמשתתף, משמעויות. זה לא מה שקורה בחז"ל, חז"ל מדברים על יד של 5 אצבעות. שרפו בגלל זה את ספרי הרמב"ם. ובכל אופן אנחנו מקבלים את 13 עיקרים של הרמב״ם. מה נשים והיו ישראל את היד הגדולה? שמשתתף, הרמב״ם מאוד מאוד נדחק בהסבר פסוקים בתורה. אני מאמין באמונה שלמה שהם באמת ראו יד, הם ראו יד עם 5 אצבעות, עם ציפורניים. עם קמטים ועם חריצים. איזה יד הם ראו? כתוב, ויית משה את ידו על היד. זאת היד שהם ראו. הם ראו את היד של משה. שהוא מרים את המטה על היד והים נפקד. זאת היד שהם ראו. ויראו העם את השם, ויאמינו בהשם, ומושך אותם. הם הבינו שהיד החזקה והזרוע הנטויה שמפעילה את היד הזאת, היא ידו של הקדוש ברוך הוא. הייתה יד שמייצגת. אבל כולם הבינו, יש משהו שמפעיל אותם. הם הבינו את זה ממש, כמו שאתם מבינים עכשיו, שזה לא שהסוודר שלי מתנדנד כאן. אתם רואים רק סוודר, אתם לא רואים יד. אבל אתם כולכם משוכנעים שיש בפנים איזושהי יד שמפעילה אותם. ככה הם ראו את היחס בין ידו של, בין ידו של הקדוש ברוך הוא לבין ידו של משה. וככה אנחנו עוברים גם שכינה מדברת מתוך גרונו של משה. וכאן אני רוצה באמת לעבור לשאלה מאוד מרכזית. מנהיגותו של משה והובלתו את עם ישראל, מעמד הר סיני. אני חושב שמגיע באמת לשיא שיא בלתי רגיל. לצערנו, הגיע שם אישי, למעשה העגל. שם באמת, אני חושב שמשה הופיע במיטבו. דווקא שם. ויש שם בהחלט כמה שאלות במעשה העגל. כשאנחנו קוראים יותר מאוחר על פנחס, היה פנחס בן עזר בן אהרון הכהן, והיה קום מתוך העדה ויקח רומח בידו. ויבוא אחר איש ישראל לקובה ויתקור את שניהם את איש ישראל ואת האישה על קובתה. ועלו גם בחז"ל, אצלנו עולות יותר בגלל האווירה הציבורית, התקשורתית, אצלנו זה עולה הרבה יותר, אבל גם בחז"ל עלו שאלות על תכונת הקנאה. עד כמה התכונה הזאת היא תכונה נכונה, עד כמה היא תכונה אולי שיש בה דברים שלילים, הרי בסך הכל אנחנו מכירים קנאות במצביה הטובים, אנחנו מכירים את הסיפור של מתתיהו, את הסיפור של פנחס, ההשוואה של ספר החשמונאים עושה בין שני. אנחנו מכירים גם קנאות, הרבה פעמים יוצאים כמושג שלילי. קנאות זה איזשהו מצב שבו מישהו מחליט שמטרה מקדשת את האמצעים. ואז אין גבולות, ואז עושים כל דבר, כולל שפיכות דמים. יכול להיות שזה נכון. מה הגבולות? מה קריאת הכיוון? הגמרא מסכת סנהדרין אומרת על פנחס, כן, ש... שם, כשבא זמרי בן סלו ועשה את מה שעשה, גאו כולם בבחייה. עמד פנחס ואמר, אחי אבי אבא, דיבר אל משה, הדוד הזקן, מה כך למדתי ממך בשעה שירדת מהר סיני, בוא אל הרמית קנאים פוגעים בו. טוב, אמר לו, קרן עדי, גרת להווה פרוונקה, להווה פרוונקה, השליח, שיהיה גם המבצע. פוסיס. כן, עכשיו אנחנו יודעים, משה רבינו ירד מהר סיני, וזה היה, נדמה לי, במעשה העגל, נכון? הוא ירד שם מהר סיני, הוא מהר כינס את כל הישיבה, ואמר להם, ולימד אותם, מסכת סנהדרין, את הסוגיה של בועל ארמית קנאים פוגעים בו. לך תאמין. זה מה שהטריד שם את משה רבינו. עדיין שיש שם דבר אחר. משה רבינו ירד מהר סיני. ומה הוא עושה את הראשון? מנפץ את הלוחות. צועק, מי להשם אליי? אוסף אליו 3,000 קנאים. אומר להם, עברו ושו, משער לשער במחנה, ונהרגו איש את אחיו, איש את רעהו, איש את קרובו. נהרגו 3,000 איש מיום אחד. לא משפט ולא עדים ולא כלום. אני מכיר אותם את המדרש העניין הזה, זה בלתי אפשרי. תוך יום אחד נהרגו שם 3,000 איש, שאף אחד לא ילך לחפש לי שם לא התראה ולא עדים, ולא סנהדרין של 23. היו 3,000 מעשים שהיום על פי המשפט היו, שערי משפט פה, נכון? על פי המשפט היו מוגדרים היום כ-3,000 מעשי רצח, נקודה. מכל בחינה. זה מה שמשה רבינו עשה. עומד שם איזה בחור צעיר בצד ומסתכל. הוא אומר, אחי אבי אבא, כך למדתי ממך בשעה שירדת מהר סיני. אני רוצה קצת לדבר על טיב ההשוואה הזאת. ובאמת, לדבר על השאלה מה משה רבינו עשה שם. אני תכף אגיד גם מילה אחת על שבירת הלוחות. כתוב, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, ואתה אני לי וחרפי בהם ואכלם, ואעשה אותך לגוי גדול. הקדוש ברוך הוא רוצה להשמיד את כל עם ישראל על העגל. היכן משה, בני השם לבחר, ויאמר למה, השם יחיה בך, ואמר לך, זכור לעבדיך, ואינך השם על הרע אשר דיבר לעשות לעמו. אם הייתי מדמה שם, רק כמובן בדימוי את הקדוש ברוך הוא לאיזה בן אדם, אז הייתי אומר, נוח לכעוס ונוח לרצות. כן, אחת המידות. זה שהקדוש ברוך הוא כל כך כועס, זה אני יכול להבין. אבל מה, כשהקדוש ברוך הוא כל כך כועס ורוצה להרוג את כל עם ישראל, אז משה רבינו מצליח להרגיע אותו ב3 משפטים. כל כך מהר הוא נרגע. יש כאן משהו שנראה קצת ילדותי, סליחה. לפני דקה, רצית להשמיד את כל עם ישראל, אמר לך 2 משפטים, שריבונו של עולם, סליחה, יכולת לחשוב עליהם, יכולת לחשוב עליהם גם לבד? אני לא מאמין שזה אפשר. אני חושב שמה שאומר שם משה רבינו לקדוש ברוך הוא, מעבר לשני הנימוקים שהם חשובים מאוד, זה כשהוא אומר, אני חלי ואיחר פי בהם ואכלם, ומשה רבינו אומר, ריבונו של עולם, בסדר, בסדר, תן לי שעתיים. הוא לא יכול לבקש שהקדוש ברוך הוא יחזור. הוא יכול לבקש אורכה של שעתיים. והשעתיים האלה הוא טס למטה, בכל המהירות, ואוסף את יהושע, ורצים, 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 ומשה רבינו כבר עייף. אתם יודעים איזה שני סלעים גדולים הוא החזיק היה? והוא מגיע שם עד למטה עם שני הסלעים האלה, הגדולים. ומה שהוא ראה, והוא מסתכל על השעון, ויש עוד 5 דקות, עוברות השעתיים. דבר ראשון, מה הוא עושה? לוקח את שני הסלעים הגדולים האלה וזורק אותם מהיד. ורץ מהר פנימה, ונכנס לתוך האש, לוקח את העגל, שורף אותו, תוכן אותו, אומר מילה של מלאי, שולח אותם להרוג את כל עובדי העגל בלי שום חשבון. נגמר הסיפור, בדיוק צלצול, משה רבנו הגיע לקדוש ברוך הוא, הגעתי. אתם חטאתם חטאה גדולה, ואתה ילה אל השם, אולי חפרה בעד חטאתכם, ומשה רבנו בא לקדוש ברוך הוא אומר, אנא חטאם, וזה חטאה גדולה, ויעשו להם אלוהי זהב, ואתה כיסה חטאתם, ממים מכן הנה מספרך אשר חטפת. משה רבנו מסוגל להציב אולטימטום. אחרי הביצוע, אחרי שהוא תיקן, אחרי שהוא נתן את העונש, ותיקן את החטא, ועקר אותו מן היסוד. דומה שכאן למדנו בדיוק את יסוד הקנאות. יסוד הקנאות זה לא שמישהו מאוד כואב לו הלב על איזושהי מצווה שמישהו עבר עליה. יסוד הקנאות קשור באלטרנטיבה. מה הייתה האלטרנטיבה של משה? להתחיל להתגרד ולתת מוסר ולכנס את הסנהדרין, בינתיים השעתיים היו עוברות והייתה מתקיימת הגזרה. בועל הרמית כשלעצמו אני לא יודע אם הדבר הזה ראוי להריגה, אבל כשיש מגיפה בתוך עם ישראל וכבר 24,000 הרוגים, פנחס מלין, אם אני לא עושה את זה, מה האלטרנטיבה? שכולם יושמדו? אבל הבאת את זה גם כן לתת דוגמה מה משמעותה של מנהיגות גדולה, ואני רוצה לערוך השוואה. השוואה הברורה שיש לנו למעשה עגל זה כמובן חטא מרגלים. סגנון אותו סגנון, דברים, כמעט אותם דברים, וגם שם, ואתה יגדל לכוח השם כאשר דיברת לאמור, השם אל רחום וחנון וחפיים ורב חסד. סגנון דומה מאוד. גם שם הקדוש ברוך הוא רוצה לחלות אותם. וגם שם אומר לו משה, וישמעו מצרים כי העלית בכוחך את העם הזה מקרבו. ממש דומה. אבל הדומה, דומה שהוא בסיס לשונה. מי שקורא את המקראות בספר דברים, מקבל באופן חד משמעי, בלי פשרות, ובלי העיקופים שהרמב"ן הולך בהם, מקבל באופן חד משמעי את הרושם הברור, משה רבינו לא נכנס לארץ בגלל חטא המרגלים. נקודה. אני מוכן לקריא את הפסוקים. אברבנן אומר את זה מפורש, אם כי אברבנן הולך בדרך אחרת, אנחנו הולך לא בדרכו, אבל מבחינת פרשנות מקומית, קשה מאוד לעקוף אותו. כך נאמר שם, אין, וישמע שם את כל דבריכם, ויקצוף וישבה לאמור, נאמר על חטא המרגלים, אם יראה איש באנשים האלה, הדור הרע הזה, את הארץ הטובה אשר נשבעתי לתת לאבותיכם, זולתי כלב בנפני הוא יראינה ולא אתן את הארץ אשר דרך באו לבניו, יען אשר מילא אחרי אדוני. גם בי יתענף אדוני בגללכם לאמור, גם אתה לא תבוא שם. יהושע בן נון עומד לפניך, הוא יבוא שם, אותו חזק כי ינחילנה את ישראל, ותפכם אשר אמרתם לבז יהיו, ובניכם אשר לא ידעו היום טוב ורע, הם יבואו שם, ולהם אתננה, והם ירשו. ואתם פנו לכם, ושאו המדבר הדרך ים סוף. חד וחלק, משה רבינו לא נכנס בגללכת המרגלים. אני מקווה שאף אחד מאיתנו לא חושד ממשה רבנו שהוא פחד להיכנס לארץ בגלל הענקים או בגלל דברים אחרים, זה לא יעלה על הדעת, הרי משה ודאי שלא חטא בחטא המרגלים. ובאמת כתוב כאן גם בי יתענף השם בגללכם לאמור. ויש מדרש מעניין, ויהיה לנו בפרשת וילך, מדרש לדעתי אפשר להוכיח אותו בקלות, מתוך פשוטו של מקרא, אבל מפת קוצר הזמן אנחנו לא נעשה את זה. משה רבנו בא לקדוש ברוך הוא ומתווכח איתו ביום אותו, ורצתי לפניהם כמו סוס, וזה 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 וזה. בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא אומר לו בהתחלה גזרה מלפניי, ומשה רבנו מתווכח וממשיך ולא מוכן למות. בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא שולף את הנשק האחרון. הוא אומר לו, כבר ניתנה המלכות ליהושע, ואין מלכות נוגעת בחברתה כבלו אלימה. אמר לו משה, משה, יכניס יהושע אותם לארץ, ואני אהיה משרתו. אמר לו, הקדוש ברוך הוא נתון לך. בסופו של דבר, משה רבינו לא יכול היה לעמוד בזה, ואמר, אלף מיתות ועל קנאה אחת. אני לא רוצה לדבר על המשמעות של אלף מיתות ועל קנאה אחת, זה כרגע לא העניין שלנו, אבל עובדה, ואני חושב שהיא מוכחת מתוך פשוטו של מקרא, חד משמעית. אם משה רבינו לא נשללה הזכות לבוא לארץ, מה נשלל ממנו? זכות המנהיגות. זה מה שנשלל ממנו. זה נשלל ממנו כמו שכתוב כאן. בחטא המרגלים. חטא המרגלים הוא כישלון טוטלי של משה רבינו. ובאמת בתפילה, מה משה רבינו מבקש? הקנו בדבר ורושנו ועשה אותך לגוי גדול. ויום המשה ושמו מצרים כי העלית את העם הזה בכוחך מקרבו ואמרו אל יושב להרצלות וכו' וכו' וכו'. ואז הוא אומר, והם מטע את כל העם הזה כאיש אחד, ושמעו כל הגויים אשר שמעו את שמך לאמור, ואמרו ליושב הארץ הזאת מבלתי יכולת השם. מה אומר משה? הוא אפילו לא מבקש לא להרוג אותם. מה הוא מבקש? ריבונו של עולם, תהרוג אותם לאט. אל תהרוג אותם כאיש אחד. תהרוג אותם לאט. וזה הקדוש ברוך הוא נותן לו, הוא אומר, בסדר, אני ארוג אותם לאט. ולוקחת, והעם ישראל גוסס שם במשך 40 שנה. כדי למנוע חילול השם, כדי למנוע כל מיני דברים אחרים. אבל בסופו של דבר, העונש הוא נורא, אין שם יסוד של כפרה, כמו בחטא העגל, שהכפרה הייתה לבנות את המשכן, להקים קורבנות, כל הדברים שמסביב. היה משהו אחר לגמרי. כאן נשאו בעונש ובסבל במשך 40 שנה, עד שמתו כולם. ופגריכם אתם יפלו במדבר הזה. מדוע משה רבנו לא מתפלל כאן כדרך שמתפלל בחטא העגל? הרמב"ן עומד על זה בתחילת פרשת קורח, כשמסביר את סביכות פרשת קורח לחטא המרגלים, וכמו כל דרשן טוב, בסופו של דבר תמיד מגיעים לפרשת קורח, והרמב"ן אומר, משה רבנו בחטא המרגלים לא גילה אותה המנהיגות של חטא העגל, כי לא התפלל עליה. את חטא העגל הוא הצליח לעצור את הפורענות, ואילו בחטא המרגלים לא הצליח לעצור את הפורענות. מדוע? ודומה שההבדל כתוב בפסוקים עצמם, ואני חושב ששם בעיקר יש לחפש את החטא של משה רבינו. רק נגיד כמה מילים גם על חטא אחר של משה. אתם יודעים מה? בואו נשאר רגע בקושי. נעבור אולי לחטא היותר ידוע של משה, חטא מי מריבה. מה לא מצאו שם אצל משה? מה לא מצאו, אמר את המילה הזאת, היה צריך להגיד את המילה הזאת ככה, היה צריך להגיד את המילה הזאת ככה, היה צריך לעשות ככה, זאת אומרת ככה, להקות פעם אחת, תיקה פעמיים, דבר. דברים חשובים. אבל כל כך מעט פסוקים, ואני חושב שמכל הפירושים אנחנו זוכרים, בעיקר את דבריו של שדל, שאומר, גם אני בצעירותי רציתי לפרש את הדבר הזה, אבל יראיתי פנוסיף עוד חטא על כל החטאים ששמו על משה רבנו. בפרשה כל כך קצרה שמו לזה שם 16-17 חטאים. אני גיליתי שם עוד שני פירושים אפשריים שלא נכתבו, אז כבר 19 חטאים. שלא נעמוד עליהם כרגע. כן? מה כתוב שם? וידבר אדוני אל משה לאמור, קח את המטה והקל את העדה, אתה ואהרון אחיך, ודיברתם אל הסלע לעיניהם ונתן מימיו. והוצאתה להם מים מן הסלע והשקיטה את העדה ואת בעירה. ויקח משה את המטה מלפני אדוני כאשר ציווהו. רש"י כמובן בא בטענות על המטה, אבל הרי כתוב כך את המטה. ויקילו משה ואהרון את הקהל לפני הסלע, ויאמר להם שמעונה המורים, מן הסלע הזה נוציא לכם מים. וירם משה את ידו ויקח את הסלע במטהו פעמיים, ויצאו מים רבים ואת אשת הידה ובעירם. ויאמר השם משה ולאהרון יען, ויאמר אדוני משה ולאהרון יען, לאן לא האמנתם בי להקדישי לעיני בני ישראל, לכן לא תביאו את הקהל הזה לארץ אשר נתתי להם. איפה הבעיה בדיוק? אני אומר, כשאתה יודע שיש בעיה, אז אפשר למצוא אותו בכל דבר. באמת מוצאים, והפירושים כולם פירושים טובים. ואני רוצה להציע כאן הצעה שרומז עליה בשתי מילים, ולא יותר, אבן עזרא, ולא מפרש. אולי לא לחפש את החטא כאן, אולי לחפש אותו במקום אחר. המקום הזה כבר כל כך צפוף, שחבל לחפש את עוד חטא. אני רוצה לחפש את החטא במקום אחר. אני אקרא קטע אחד קודם. ויבוא בני ישראל כל הידם מתברצים בחודש הראשון וישב העם בקדש ותקום מודשם מרים ותיקבר שם. וראה ימיים לידה ויקהלו למשה ולאהרון והיה ימיים עם משה ויהוא ויאמרו לאמור ולו גבנו מגבר אחינו לפני אדוני. ולמה הבאתם את קהל אדוני למדבר הזה למות שם אנחנו ויראינו? ולמה הליטונו ממצרים? להביא אותנו למקום הרע הזה לא מקום זרע ותאנה וגפן ורימון ומים עין לשתות. ויבוא משה ואהרון מפני הקהל אל פתח אוהל מועד ויפלו על פניהם וירא כבוד אדוני עליהם. הייתי נותן כאן ציון למשה ולאהרון על פי לשון הפסוקים. הייתי אומר משה רבנו ואהרון על הפנים. כתוב, ויפלו על פניהם. הייתי אומר שניהם על הפנים. ואכן אומר אבן עזרא, ויבואו משה ואהרון מפני הקהל אל פתח אוהל מועד כבורחים מפני הקהל. זה כל מה שאומר. שלוש מילים. כבורחים מפני הקהל. ולא משה רבינו לא חטא כאן. אי אפשר לדבר על חטא. אבל בואו תאר לעצמנו מורה שעומד בכיתה וכל התלמידים משתוללים. ואז מה עושה המורה? הוא הולך לחדר המנהל להגיד לו. המנהל כמובן יוצא מהחדר ומגיע לכיתה ועושה שם קצת טרור ומשליט סדר וכותף למי שצריך את האוזניים וזורק על מי שצריך גיר ואת מי שצריך שלח הביתה וכולם מקבלים אנשים. המורה לא יקבל עונש, כי הוא לא חטא. אבל בשנה הבאה, את המשרה שלו יקבל מישהו אחר. זה ברור לכם. אחד משולים. את הכיתה הזאת הוא לא ילמד יותר, ספק רב אם הוא בכלל ילמד איזושהי כיתה באותו בית ספר או בכלל. הוא יצטרך לחפש מקצוע אחר. הכיתה השתוללה, השתוללה ואתה הלכת לחדר המנהל? מה אני אשם? אתה לא אשם, אבל מורה אתה לא יכול להיות. כלפי מה הדברים אמורים? היינו נדמה לי קודם בחטא המרגלים. ותישא כל העדה, ויתנו את כולם ויקחו עם בלילה ההוא, וילונו על משה ולאהרון כל בני ישראל, ואמרו עליהם כל העדה, לומתנו בארץ מצרים, ובמדבר הזה לומתנו, ולמה אדוני מביא אותנו לארץ הזאת לנפול בחרב נפשנו, ותפנו לדבר הזה לא טוב לנו שוב מצרימה. ויאמרו איש אל אחיו, ניתנה ראש ונשמה מצרימה. ויפול משה ואהרון על פניהם לפני כל קהל עדת בני ישראל. ויהושע בן נון וחלם בן יפונה מנתנית הארץ קראו בגדיהם ויאמרו כל עדת בני ישראל בו הארץ שעברנו בה לטוב הודעה הטובה הארץ מאוד מאוד אם חפץ בנו אדוני והביא אותנו לארץ הזאת ונתנה לנו אלת אשר יישם את חלב ודבש אך בנו אל תמרוד ואתם אל תראו את המארץ ולחמנו הם זאת שילה מעליהם ואדוני איתנו אל תראו ויאמרו כל עדת לרגור אותם באבנים וכבוד אדוני נראה באוהל מועד אל כל בני ישראל. שאלנו מקודם שאלה, מדוע יהושע החליף את משה? אני חושב שהתשובה תמונה כאן בפסוקים. משה רבנו היה על הפנים. וכשאנו מחפשים את הקשר בין שתי הפרשיות שבהן נגזר על משה רבנו שלא להכניס את ישראל לארץ. החטא הראשון היה כמובן חטא המרגלים. אבל אל הקדוש ברוך הוא בא בתרומיה עם פריותיו. ותמיד ניתן צ'אנס שני. ומתברר שמשה רבנו בחטא מי מריבה חטא בדיוק באותו חטא. אני לא יכול להגדיר את זה כחטא, אבל פגם בדיוק אותה פגימה. יען לא האמנתם לי להקדישני לעיני בני ישראל. היה צריך המון אומץ. ומגיע שאני לא אמרו כל הידע ללגום אותם באבנים. אבל יהושע עם כלב עומדים בפרץ. למה נבחר אותם כיהושע ולא כלב? כרגע זה לא ענייני. אבל למה נבחר יהושע במקום משה? משתקף מתוך הפסוקים. האמת היא שזה לא מקרה. אני אומר את הדברים בדעבון לב גדול, זה לא בדיוק מקרה, ואומנם נתנו פעמיים, אז פעמיים זה בדרך כלל לא מקרה. אבל זה לא מתחיל שם. זה לא מתחיל שם. חטא המרגלים מתחיל, ותקרבו אליי כולכם, ותאמרו, נשלחה אנשים לפנינו, ויחפרו לנו את הארץ. ויתר בעיני הדבר. מי מוביל פה את העסק? המנהיג או העיתונות? זאת בעצם השאלה. העיתונות או מה שמבעבע כדעת הקהל. מי מנהיג פה את העם? מי מחליט לאן הולכים? מתי ראינו כזה דבר? ותקריבו נראה כולכם ותאמרו, מתי העם יתערב? באיך להנהיג את העם הזה לאן שצריך להוביל אותם? הרי יש מנהיגות ברורה וחד משמעית. כנראה שהעסק הזה מתחיל להיות קצת רופף ולא ברור. ונלך לפני חטא המרגלים. והספסוף אשר בקרבו התאבות אהבה, וישובו ונקור גם בני ישראל, ויאמרו מי אכלנו בשר, זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים כנען, את הקישואים, את האבטיחים, את החצים, את המצלים, את השומים, את הנפשנו יבשה אין כל, בלתי אל המן עינינו. וישמע העם, וישמע משה את העם בוכה למשפחותיו, איש לפתח אוהלו, ויחרף אדוני מאוד ובעיני משה רע. ויאמר משה אל אדוני, למה אראת לעבדך? ולמה לא מצאתי חן בעיניך לשום את מסע כל העם הזה עליי? אנוכי הריתי את כל העם הזה, אם אנוכי ילידתיו, כי תאמר אליי ישראל וחכך, כאשר ישראל מן את היונק על האדמה אשר נשבעת לאבותיו. מאין לי בשר לתת לכל העם הזה, כי ילכו על האלה אמות, נא לנו בשר ונוכלה, לא מוכן אנוכי לבדי לשאת את כל העם הזה, כי כבד ממני, ואם ככה את עושה לי הורגה לי נהרוג, אם מצאתי חן בעיניך ועלי לברעתי. חד וחלק. מי שלא מרגיש שעדתו, שהיחס בין עדתו והוא זה כאשר ישראל אומן את היונק, יש לו בעיה במנהיגות. האומן שנושא את היונק, בדרך כלל זאת האומנת, תשמע אותו צורח ובוכה. אלף פעמים, יתחפש פתרון. והיא לא תגיד מה אתה בוכה. אין דבר כזה. הכלל הוא כאשר ישראל האומן את היונק. לשמוע כל בכי, לחפש את הפתרון. משה רבנו בא כאן לקדוש ברוך הוא אומר, מה אתה רוצה ממני? אני פה רק הגננת, אני לא האמא. הגיע שעה אחת, כך. התגובה של הקדוש ברוך הוא שם נראית מינורית, אבל היא מדהיגה מאוד. מה הוא אומר? בוא, נביא 70 זקנים. כבר המנהיגות של משה כמנהיג הופכת להיות מנהיגות מסוג אחר לגמרי. אם זה כבר עם 70 זקנים, אז שלא נתפלא. אלדד ומדד מתנבים במחנה. אהרון ומרים אומרים, הרי כך במשה דיבר השם, הלא גם בנו דיבר. פתאום לא לגמרי ברור. מי המנהיג? ואז ותקרבון אליי כולכם, ותאמרו נשלחה אנשים לפנינו. אנחנו יכולים להמשיך לאחרס שני הסיפורים האלה. ונגיע כמובן לפרשת בנות מואב. והנה איש מבני ישראל בא ויקרב אליכם את המדיינית לעיני משה ולעיני כל הדת בני ישראל והמה בוכים פתח אוהל מועד. היה פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן והיה קום מתוך הידה ויקח במחבר. משה רבנו בוכה פתח אוהל מועד. אתה שואל את השאלה מה קרה? מה קרה? איפה כל עוצמת המנהיגות של משה? שראינו אותה ביציאת מצרים, שראינו אותה במתן תורה, שראינו אותה עד מעשה הרגל. לאן זה הלך? טוב, אני רואה שאני כמו אברבנל, השכה לשתיים ואנחנו עדיין בקושיות. הפעם יהודי שיצא לאפיקורסות, כל פעם קרא את ה-40 קושיות של אברבנל, ולא היה לו סבלנות לקרוא את התירוצים. צריכים להתחיל באמת להגיע גם לתירוצים. אני רוצה לקרוא בפרשה קצת עלומה, שלא בדיוק ברור מה טיבה ומה חשיבותה מצד עצמה. נזכר כאן בפרשת בעלותך, וידבר אדוני משה לאמור, עשה לך שתי חצוצרות כסף מקשה תעשה אותם, והיו לך למקרא העדה ולמסע את המחנות. ותקעו בהם ונועדו אליך כל העדה אל פתח אוהל מועד, ואם באחת תתקעו ונועדו אליך על שיאים ראשי אלפי ישראל, ותקעתם תרועה ונשאו המחנות החונים קדע, ותרעתם תקועה שנית, שאו המחנות החונים תימן, התרועה התקיעו למסעיהם, ובהקיל תקל תתקיעו ולא תביאו, ובני אהרון הכהנים תקעו בחצוצרות, והיו לכם לחוקת העולם ותורותיכם. מה זה? מה זה? משה רבנו רוצה לכנס את הנשיאים. אתה לא נמצא את הדרך, לכנס את הנשיאים. צריכים לתת על זה איזה מצווה, בדיוק איזה צורת תקיעה תהיה כדי לכנס את הנשיאים. משה רבנו רוצה לדבר על כל לילה, אתה לא, בן אדם, יודע, יחשוב, ימצא לעצמו דרך, לכנס את הידה. יש לנו הלכות כאלה, היום אנחנו כל כך התרגלנו, יש נעל ימין ונעל שמאל, לובשים כל נעל ימין, נעל שמאל, קושרים ונעל שמאל, אחר כך נעל ימין. כאן כשאנחנו, בואו נעזוב עכשיו יסודות קבליים. בואו נתייחס לתורה. לזה התורה צריכה לרדת. איך מקלים את הקהל, איך מקלים את הנשיאים, איזה תרועה התקיעו כשאין לנו סביב התרועה, זה העניינים כל כך פרוצדורליים. אז זה צריכים פסוקים בתורה. אני חושב שמה שיש כאן, הפרשה הזאת, אני חושב שהיא מפנה קריטי בהבנת התורה. זה, על פי עניות הבנתי, פרשת מלכות ישראל. בשופר, אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך, בראש השנה. בחצוצרות, אנחנו ממליכים מלך בשר ודם. שופר הוא מהטבע. זה מה שהקדוש ברוך הוא ברא אותו, כשברא את העין. חצוצרות זה מעשה ידי אדם. זהב, כסף, מעשה ידי אדם, הכל מן הקדוש ברוך הוא. ודאי! המחצבים מן הקדוש ברוך הוא, אבל זה באופן מובהק מעשה ידע אדם. יש כאן פרשה מובהקת של יצירת מלכות ישראל. יש כאן הנחיות מלכות ישראל, תוקעים בחצוצרה, אתם באים, תוקעים בחצוצרה, אתם באים, אתם מריעים בחצוצרה, אתם הולכים, מריעים בחצוצרה, אתם הולכים. כללי טקס. ממש כמו, ממש כמו בבית הנושא. אני חושב שזוהי בגדול פרשת מלכות ישראל. מי המלך? והיא בישורון מלך בהתאסף עם, בהתאסף ראשי עם. הרמב״ם מפרש שזה משה רבינו. זה אומנם מחלוקת הפרשים, נפקא מינה גדולה להלכה, אם אנחנו יכולים לצאת בזה ידי חובה בפסוק הזה, בפסוקי מלכיות בראש השנה, אני לא אגע כרגע בפרשה הזאת, לא כך פשוט שיוצאים בזה ידי חובה. אבל טוב, נקבע לנו במחזור, אצלנו כל מה שקרה במחזור של הלכה משה בסיני, אבל לא משנה כרגע, אני לא נכנס אל הפרשה הזאת, אבל אני אומר, הרמב״ם אומר, מכאן הוא משה רבנו מלך היה. זאת פרשת החצוצרות. משה רבנו כמלכם של ישראל מוביל אותה. ומתי משה רבנו מלך? עד עכשיו לא שמענו משהו. פרשת החצוצרות בדיוק מתי? ברגע שעוזבים את הר סיני. הווה אומר, יציאת מצרים, מעמד הר סיני, תפקידו של משה, משה הוא השליח. היד הגדולה היא ידו של הקדוש ברוך הוא שפועלת מתוך ידו. כל כוח מנהיגות שיש לו, זה מתוך רוח קונו שמפעמת בו. מכאן ואילך, משה רבנו הוא המנהיג. הוא המלך. תוביל אותם. עד כאן. כולנו, לימדנו את הילדים שלנו לרכוב על אופניים. עד כאן, זה הילד שנוסע באופניים, אבל אתה מחזיק אותו מאחורה שלא יאבד את שיווי המשקל. יש רגע מסוים שבו אתה עוזר, תיסע. תיסע איך שתיסע ותיפול מתי שתיפול, תלמד להגזר. זה הרגע שבו אתה תפס עצמאות. דומה שכאן עולה תמונה ברורה, משה רבינו כשליחו של הקדוש ברוך הוא. האיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. מה יש לנו תכונה יותר טובה לשליח? לשלוחו של אדם כמותו. לשליח שכל מעשיו מתייחסים אל המשלח. דומה שלמלכות זה אולי לא כל כך עדים. וכאן ההתנסות של משה מהווה רק איזשהו מרבד, כדי שיהושע הוא זה שיוביל אותה. ההבדלים הם עצומים. לא נספיק לדבר עליהם. ההבדלים בין משה ליהושע הם הבדלים שקשה לתאר. אני זוכר, זמן רב זה היה, 20 ו... כמעט 30 שנים, 29 שנים, 27 שנים, 27 שנים. הלכתי אחרי מיטתו של מורי ורבי, הרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה. גם כן היו ימים קשים מאוד, ערב חורבן יישובי צפון סיני. לוויה קצת מוזרה. אדם בן 80 וכמה, אני לא זוכר 80 וכמה, 85 או כמה שהיה, מובא לקבורות. וכל מי שהולך בלוויה, זה אנשים שהגיל הממוצע שלהם 22-23. דור שלם היה חסר באמצע. דור שלם היה חסר באמצע. אני זוכר ששוחחנו. ודיברנו על הרב קוק, כמובתי הרב אברהם יצחק הכהן קוק, ועל בנו רב צבי יהודה. ואצל כולנו התמלטה אותה מילה. הרב קוק ורב צבי יהודה, משה ויהושע. כשאתה לוקח את התיאוריה, את בניית התורה העצומה והגדולה, רק הרב קוק. רב צבי יהודה לא כתב כלום. יש פה ושם, סיכמו שיחות שלו, מאמרים בעיתון. אין מפעל ספרותי. אין מפעל ספרותי רציני. הרב קוק, מפעל ספרותי אדיר, שלמדו אותו דורות רבים. הרב קוק הקים את ישיבת מרכז הרב. אתם יודעים איך היא נראתה? איזה פרצוף היה לה? חדר קטן עם כמה יהודים שאלו אותי. ובצביעו לה, הקים את ישיבת מרכז הרב. הפכה להיות מעצמה של מנהיגות בציונות הדתית. הוא הוביל את הציונות הדתית, אחריו לא קם שום מנהיג בעצם. הכל התפרק לנו בין הידיים, אנחנו היום קצת אוכלים את הצרה הזאת. הכל התפרק לנו בין הידיים. כל הדברים האלה בתקופתו של צבי יהודה לא יכלו לקרות. משה רמנו, כשאתה מדבר על תיאוריה, כשאתה מדבר על הנחלת תורה לעם ישראל, הרב קוק אני מכיר. אני לא מדבר אף אחד למשה רמנו. אבל אתה מוצא דרך. רב צבי יהודה. מה זה מנהיגות? מה זה עוצמה של מנהיגות? אפשר להתווכח איתו אלף פעמים, כל מיני דברים שלו. עוצמה של מנהיגות, אי אפשר היה להתווכח עם האיש הזה. זה מין ברוך שאמר והיה, כן? משהו החליט את הדברים שנעשו. עוצמה של מנהיגות, כשאתה מדבר על מנהיגות של אש, קודש של תורה, כמה הייתה פה? תשבו בין שני האישים האלה, משה ויהושע. שם זה אב ובן, כאן זה רב ותלמיד, אבל מתברר, צריך לך באמצע איזשהו חלל, שמה אתה עושה איתו? החלל הכל כך טרגי, של מה שקורה לנו בתורה, כשמשה רבינו לא מכניס ישראל לארץ. כשהלכה השליחות, המנהיגות נתקלת פעם אחר פעם בבעיות, ופעם אחר פעם, העסק הזה לא עובד. התורה שמשה רבינו מנחיל, כולל ספר דברים, אי אפשר להתווכח על זה. המנהיגות שאותה אתה כל כך צריך בהכנסתם לארץ, משהו פה הלך. השאלה איך זה קורה. וכאן אני רוצה לתת תשובה קשה מאוד לעיכול, וגם קשה מאוד בגלל שיש לי לא יותר מדקה או שתיים כדי לתת אותה. דיברנו על השעה שבה נגזר משה רבנו שלא יכניס אותם לארץ. אפשר לראות את זה בשנה השנייה, אפשר לראות את זה בשנת ה-40. מתי נגזר משה שלא יכניס אותם לארץ? ניקח את כל אוסף מדרשי חז"ל, לחז"ל משום מה היה ברור. זה שמשה רבנו לא יכניס אותם לארץ, זה משהו קדום הרבה יותר. חז"ל מספרים לנו, אמרנו מקודם, על כך שאמרו הבנות איש מצרי הציל לנו יד הרועים, והוא לא הודה בארצו, לא אמר שהוא יהודי, אמר לו הקדוש ברוך הוא לא תכניס אותם לארץ. כשמשה רבינו בא לקדוש ברוך הוא אומר, למה ראה אותו, למה זה, למה זה, שלחתני, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה תראה את אשר יעשה לפרעה, אתה תראה, ולא במלחמת 31 המלכים. בפרשת הסנה, כמה וכמה פעמים, משה אומר, שלח נביא, תשלח, שלח נא ביד מי? פירוש אחד ביד אהרון, רגיל לשלוח פירוש שני ביד יהושע, אני אין סופי להכניסם לארץ, שלח אותם ביד מי, שאתה עתיד לשלוח אותם בידו, ביד יהושע. אני יכול להביא עוד המון מדרשים. הם מדברים, איפה שהוא היה ברור, משה רבינו לא יכניס אותם לארץ. סליחה? תביאו ותתאמו, נכון. משה יהושע, אבל גם שם זה נזכר פעמים רבות, משה רבינו לא הכניס אותם לארץ. מאיפה חז"ל הריחו את זה? מאיפה הם לקחו את זה? זה לא ספק פשוטו של מקרא. לא נספיק כרגע לראות את כל 40 הראיות, אבל בואו ננסה לחוש קצת את הפסוקים במעמד הסנה, ואני אתן אולי דוגמה. ויאמר אדוני, ראה ראיתי את אוני עמי יושב במצרים, ואת צעקתם שמעתי מפני נוגשיו, כי ידעתי את מכאוביו. וארד להצילו מיד מצרים, ולעלותו מן הארץ ההיא אל ארץ טובה ורחבה, אל ארץ זבת חלב ודבש, אל מקום הכנעני והחיתי והאמורי והפריזי והחיתי והיבוסי. ממת הסנה. ואתה, הנה צעקת בני ישראל בעלה, וגם ראיתי את הלחץ של מצרים לוחצים אותם, ואתה לך ושלחך אל פרעה, ורוצה את עמי בני ישראל למצרים. הקדוש ברוך הוא דיבר על שני דברים, נכון? ראה את אוני עמו אשר במצרים, החליט להוציא אותם, והחליט להביא אותם לארץ. אבל כשהוא מדבר על משה, מה הוא אומר? רק דבר אחד, לך תוציא אותם למצרים. הוא ממשיך ואומר לו, להוציאך את העם הזה, את העבדות הדברים עד, על העם הזה, עד כאן. לא נאמר שום דבר יותר. איפה שהוא משתקף בפסוקים, אתה נשלח לדבר אחד, להוציא אותם ממצרים, להביא אותם אל ההר הזה, שאתה נמצא עליו עכשיו, איפה שהיה מעמד הסנה, לתעבדו את אלוהים על ההר הזה. אבל זה הכל. מה היה עתיד להיות בהמשך? נאמר, בפרשת משפטים, שבוע הבא. הנה אנוכי שולח מלאך לפניך לשמורך בדרך ולהביאך אל המקום אשר הכינותי לשמרי מפניו ושמע בקולו לתמר בו כי לא יישא לפי שכן כי שמי בקרבו כי אם שמות שמע בקולו ועשי לכל אשר לדבר וירתי את אוהביך וצרתי את צורריך כי ילך מלאכי לפניך והביאך אל המורי והחיתי והפריזי והכנעני והכיבי והמוסי והכחתי. אני כמעט חושב שאני יכול לשכנע אתכם שמי שעשה את העגל אולי צדק. מה שעולה מכאן, משה רבנו, הלאה, מי אמור לרדת? מלאך, כדי להמשיך להניג אותם, ולהמשך הדרך. איך בדיוק תקטעו בין המלאך לבין העגל? זה דברים שאפשר להסביר לאור ניתוח מעשה מרכבה ביחזקאל, שלא נעשה את זה כרגע. אבל אלה טעויות שאפשר היה להבין אותם. בסופו של דבר קרה שם באמת, קרתה שם באמת בעיה. משה רבנו מקבל את המנהיגות גם לקראת ההמשך, זה מופיע לנו בפרשת כתיסה, אבל זאת אותה מנהיגות בדיעבד. משה רבנו ממלא תפקיד שמלכתחילה לא תפקיד שהיה אמור להינתן לו. איך בדיוק ומה המשמעות? קשה לדעת. אבל הנביאים נותנים לנו שתי צורות הנהגה. צורת הנהגה אחת שהקדוש ברוך הוא המלך, הוא המוביל. יש שיטת רב הלל בגמרא, אין להם לישראל משיח, שכבר אכלו בימי חזקיה. לא הכוונה חלילה שעם ישראל לא יגאל, מי שמבין ככה זו יהיה הבנה נוצרית, חלילה. צריכים להסתכל שם ברשי, אין להם לישראל משיח, אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו גואלה. אבל אין הלכה כרב הלל. והלכה היא שיבוא משיח, שתקום מלכות ישראל. משה רבנו התאים מעין כמותו. להוביל אתם כשהקדוש ברוך הוא מלכם ויעבור מלכם לפניהם והשם בראשם הוא משה רבינו השליח. כשמדובר על מנהיג, כאן הדוגמה נותן אותנו לנו בראש ובראשונה יהושע. יום אחד נגיע למישהו שמחבר במידה רבה שתי תכונות, וזה דוד המלך, אבל זה כבר בעזרת השם בבחירות לממשלה הבאה.